אנחנו נמצאים בעמוד כ"א, פרק ג', לגבי ההגדרה של האדם. האדם מוגדר בתור מבעה, בתור מוציא עצמו מן הכוח אל הפועל. וכך אומר המהר"ל, ולהורות, כי האדם חסר וצריך אליו השלמה, לכך אמרו בפרק חלק, אדם לעמל יולד. האדם, לידתו, מטרתו, זה שהוא מיוחד ושונה מכל הנבראים, למה, במה? בזה שלעמל יולד, הגדרתו, תפקידו בעולם זה לעמול. כמו שאמרנו, אנחנו לא נעשה זה, מחר אני רציתי למנות 12 פעולות הנובעות מהתפיסה הזאת, שמה זה נקרא לעמול. אבל ברמת העיקרון של ההגדרה, מה זה לעמול? להוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות שגנוזים בו פנימה. כיוון שלאדם יש עומק אדיר שמגיע עד לנשמה, נשמה גבוהה, שהנשמה הזאת היא שייכת לעולמות רוחניים, שבעצם כנוסים, גנוזים, כמוסים בפנימיות שלו, בפוטנציאל שלו, אז תפקידו זה להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. בסדר? ויש בזה רמות שונות, אומר המהר"ל. וכשהוא, קודם כל הוא מביא את הגמרא בסנהדרין, וכשהוא אומר, נפש עמלה, עמלה לו כי עקף עליו, סליחה, אמר רבי אליעזר, איני יודע אדם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. זאת אומרת, כאן המהר"ל עכשיו, הגמרא מציבה שלושה מעגלים. מעגל אחד נקרא מעגל מלאכה, מעגל שני נקרא מעגל שיחה, מעגל שלישי נקרא מעגל תורה. בסדר? והגמרא מטפלת בכל אחד מהמעגלים האלה בפני עצמה, שהיא בעצם מרוממת את ההתבוננות הזאת, מה זה נקרא עמל, ממדרגה למדרגה. המדרגה הראשונה זה עמל מלאכה. עמל מלאכה, הכוונה היא להוציא מן הכוח אל הפועל את הכישרונות שתלויים בעולם המעשה. בסדר? יש בוודאי לאדם באופן מיוחד, מכל הנבראים, יש לו את היכולת לפתח את העולם. להביא אותו למצב אחר לחלוטין. זאת אומרת, אם תשבו את המצב, נגיד, של איכות החיים, שהייתה לפני 2,000, 3,000, 4,000 שנה, לבין היום, אי אפשר בכלל לתאר איזה הבדל עצום, נכון? במשך כל העולם, כל השנים כולם, נהייתה תעשייה שלמה של התפתחות, נכון? בסדר, יש לכם דוגמה לזה? פשוט, נכון? אתה רצה חשמל. והחשמל זה עוד משהו כבר עתיק, אתה תמשיך הלאה, שזה לא יאומן. תגידו לבן אדם לפני 3,000 שנה, שעכשיו הוא יכול לדבר עם מישהו שנמצא בניו זילנד, ברגע זה, ולראות אותו בפנים אל פנים. בסדר? תגידו, השתגעת, אני לא יודע מה זה, אפילו זה, כבר כל שהצלחתי להגיע לעיירה השנייה, הייתי צריך שזה לעבוד קשה לי עם הסוסים וזה להגיע לשם. אתה רוצה לדבר איתי משם? זאת אומרת, כל כך הרבה מעגלים התפתחו שבאמת, נכון, הדבר שיש זהב האמינה כזאת, שאני בא ואומר, מה זה עניינו של האדם? עניינו של האדם, להיות האדם הממציא. האדם לוקח כוחות שהם מפוזרים, להוציא מהם את הכוחות המקסימליים, נכון? וזה עבודה של אלפי שנים, שהאנושות לקחה את הפרויקט הזה, ועבדה איתו מאוד מאוד בצורה מוצלחת. הטכנולוגיה היום היא במקום אחר לחלוטין, אפילו אפשר בכלל להגיד שהיא אפילו בדברים מסוים משיגה את האדם עצמו עם הבינה המלאכותית. זאת אומרת, זה ממש איזו התפתחות אדירה. אז הנה, זאת מטרת האדם. מטרת האדם זה לעמל מלאכה, זאת אומרת, לעשות עבודה בעולם הזה ולפתח אותו. אומרת הגמרא, כשהוא אומר, נפש עמלה, עמלה לו, כי הקף עליו פיהו, זאת אומרת, איך נוצר עמל בנפש? איך העמל שבנפש יוצר שינוי? נפש עמלה, עמלה לו, יוצר שינוי אצל האדם, כי הקף עליו פיהו. מה פירוש הדבר? הוא נתן לחיים שלו, הוא קף. הכוונה היא איזשהו מקום שעליו העסק יושב בפה. זאת אומרת, הפה הוא המקום שממנו יוצא ההתפתחות האמיתית והמהותית של העולם. מה זה נקרא? נפש אומר לה, ואומר לעמל פה. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. זאת אומרת, כאן יש, עדיין אמרנו, מעגל הראשון זה מעגל המלאכה, מעגל השני זה מעגל השיחה. מה זה מעגל השיחה? מעגל השיחה היא נכון, באמת נכון שההתפתחות הטכנולוגית היא מאוד מאוד משמעותית. נכון? אבל אם היא הכי חשובה בעולם, זה בעצם מה שמשנה באמת את העולם. אז אני יכול לדבר עם מישהו בניו זילנד עכשיו ברגע הזה. אז מה? זאת אומרת, אז מה התכלית אבל? מה המטרה? זאת אומרת, אני יכול להיות אדם שהוא לגמרי פרימיטיבי, והוא נמצא במדרגות או בהשגות או בעולמות הרבה יותר עליונים מאיזה אדם שהוא מלא המצאות כרימון, אבל הוא לא יודע איפה הוא הולך ימינה ושמאלה. מה באמת יוצר שינוי בעולם? מה באמת מגלים? איזה כוחות באמת מגלים? מגלים את הכוחות של היצירה הטכנולוגית? אומרת, אבל לא. אז הולכים לפה. מה זה פה? הפה, באופן כללי, זה המקום של החיבור שבין העולם המופשט לעולם הקונקרטי. המסוים. זאת אומרת, המחשבות הן היוליות. אדם יכול לחשוב כל היום מהבוקר עד ערב שהוא גדול הדור, אבל הוא לא יהיה גדול הדור אם לא יתחיל ללמוד, נכון? אדם יכול ללמוד לחשוב כל היום כל מיני מחשבות, ושום דבר הוא לא מבצע. זה נשאר בעולם הרעיוני, תיאורטי. נכון? עכשיו, אדם מגבש את הרעיונות התיאורטיים, והוא מתחיל להפעיל אותם במציאות. ההפעלה במציאות, כמובן, זה לקחת ידיים ולעשות איתם מלאכה. אבל יש משהו שהוא קודם לזה. יש משהו שהוא יותר רוחני מזה, מה? ברגע שאני מסוגל, מה לעשות? לדבר, כן, לדבר, אני מסוגל לקחת את הרעיון ולהוביל אותו להופעה בחוץ, וההופעה בחוץ הזה היא תחומה בדיבור ברור, הרי סימן שמשהו פה יצא מן הכוח אל הפועל, נכון? נגיד, אתם למדתם פעם סוגיה בגמרא, בטח, לומדים כל הזמן, נכון? האם כשאתם קוראים את זה, נאמר את כל הסוגיה בעיניים, עכשיו אני בא אליך ואומר, עכשיו תסביר לי את הסוגיה. זה נשאר שם באיזשהו מקום. אבל אם אתה מסוגל להגיד ככה, הסוגיה מחולקת שלושה חלקים, יש כאן בהתחלה את האירוע, את המעשה ואת הראייה. כאן יש דעת רבי יוסי ורב שמעון, ועל רבי יוסי יש שתי קושיות, ועל זה תרץ פלוני, ואז הוא הביא ראייה מאלמוני, והקושייה היא כזאת, אתה תגדיר טוב את השאלה, אתה מגדיר אותה, ואתה אומר, השאלה היא, האם זה עניין של חפצה או גב, לא משנה, בסדר? עכשיו, אני ישר נתתי דוגמה מתורה, וזה לא טוב בשביל השלב הזה, כי בשלב הזה מדברים דבר מאוד פשוט. הכלי הזה שנקרא פה, בסדר? שלכן האדם נקרא מדבר, נכון? שזה הגדרתו בספרי האמונה של ימי הביניים, הרמב״ם, הכוזרי, יש בחינת מדבר, ברכת ישראל, תכף נגיע. הבחינת מדבר, מה זה מדבר? מנהיג, איך הוא מנהיג? ילדי הפה, נכון? כי ההנהגה הראשונה זה לקחת ולהוביל, נכון? מאיפה נלקח הביטוי מדבר כמנהיג? נכון, זה נקרא דבר, זה האיש שמדבר, ומי זה הרועה צאן? למה הרועה צאן נקרא דבר? איפה כל כך הוא נמצא, הוא נקרא דבר? כי הוא לקח את הצאן אחר המדבר. המדבר זה המקום שבו מדבירים את הצאן. למה אחר המדבר זה המקום שבו מדבירים את הצאן? כי הצאן לא, בדרך כלל לא רואה ביערות, כי שם זה לא המקום שלו, הוא לא יכול לעלות על הגזע ולאכול שם למעלה. הוא לא נמצא בשיממון של המדבר, הוא נמצא בספר המדבר. ספר המדבר זה מקום שבו יש עשבים נמוכים, יש כל מיני זה, ושמה מוציאים את הצון להדברה, להנהגה שמה. אז איך עושה את זה הרועה? הרועה על ידי הפה, על ידי קולות, על ידי זה, הוא מתחיל להוביל את הצון, והצון הוא מדביר אותו, מדביר, מביא אותו לשמה. אחרי זה הם צריכים לחזור הביתה, לא יודע מה הוא עושה, שוב הוא מדביר את הצון, בקיצר המנהיג הוא לוקח את הצון, מקדם אותו לקראת מטרות מסוימות, נכון? הכוח הזה של הדיבור שהוא מדבר בעצם הוא הבסיס המהותי ביותר ליכולת שלי לקחת רעיון עליון וליישם אותו במציאות על ידי שבעצם הנחחתי אותו, נתתי לו מקום של קיום. ולכן רוב המילה וידבר השם אל משה לאמור, נכון? וזה בעצם כאילו זה הקו המחבר בכל התורה כולו וכל הנביא שמדבר, הכל התנך זה דיבורים. למה זה דיבורים? כי בזה מנהיגים את הדברים. זאת אומרת, לוקחים את האידיאלים הגדולים, אם זה אידיאלים הגדולים גדולים, תורה, אם זה דברי נבואה שזה מוסר, לוקחים אותם הנביאים, לוקחים אותם החכמים, הם, ודיברת, בם, ודיברת בם, אתה מנהיג את המציאות על ידי שהרעיון המופשט מקבל יישום על ידי הכלי הזה, שהוא כלי הביניים בין הרוח לבין בפועל, נכון? המילה יוצאת על ידי מה? שאנחנו לוקחים את הכלים הגשמים שלנו, הלשון, השיניים, החך, הגרון, כל הזה, ואנחנו דרכם מעבירים אוויר, שהאוויר הזה יש לו צורות שונות של הבאה, הצורות של הבאה הופך להיות שפה, השפה הופכת להיות נקודת קשר, נקודת הקשר דרכה עוברות כל הרעיונות אל המציאות, נכון? יופי, זאת אומרת, אם ככה, הבטרה היא של האדם, מתי הוא נקרא עמל, מתי הוא נקרא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, כשהוא מדבר, איזה דיבורים? לא, סתם דיבורים, דיבורים של חוכמה. אדם מדביר את העולם ברגע שהוא מדבר דברים של חוכמה. זאת אומרת, נכון, לא המעשה, המעשה הוא יפה, הוא מפתח את העולם, אבל כאן לא נמצאת הנקודה. בסדר, אז איפה זה נמצא? בדיבורים, איזה? כל מיני דיבורים. אני מדבר דברים של פוליטיקה, דברים של ניתוח המציאות, דברים של זה, זה הדיבור. על זה אדם נולד כדי לדבר. או יש כאלה שממש ממש רוצים לעצור כאן, נכון? אדם נולד כדי לדבר. נכון? לא אומרת הגמרא, לא, כשהוא אומר לו ימו ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה, ואומר לעמל תורה. זאת אומרת, לא כל דיבור שהוא, דבר איתי עד מחר, דברים בטלים, דברים שהם באיזשהו מקום לא נובעים מגובה, אלא סתם מאיזה רעיון נמוך מהנפש המעשית של האדם, זה לא נקרא הדברה הכי עמוקה. האדם לא נולד בשביל זה. זאת אומרת, הוא לא נולד להיות קוף חכם. הוא נולד כדי לגגשים אידיאלים גבוהים גבוהים. איפה נמצאים האידיאלים הגבוהים האלה? שאותם הוא צריך בעצם ליישם בעולם שזה נובע ממנו. האידיאלים האלה, הם נובעים מתוך דברי תורה. דברי תורה זה המקום המפגש שבו הרעיון הגבוה על ידי לימוד התורה, שזה הדיבור, הופך להיות מנחיח את העולמות העליונים בתוך המציאות שלנו. זה העניין. ולכן האדם חסר, והוא מוציא מן הכוח לפועל עד מה שגנוז בו, ומה שגנוז בו זה אומנם גם כוח טכנולוגיה, וזה רמה נמוכה, גם כוח של עצם החוכמה, שנותנת הרבה דיבורים בעולם, שזה בסדר גמור, אבל הרעיון הוא הרעיון של התורה. בסדר? מובן? ולכן הוא ממשיך. וברור זה הדברים כאשר אמרנו. עכשיו הוא רק חוזר בעצם כדי לבאר את הגמרא. כי האדם הזה... שמה אדם? אבל אז למה הם קוראים לו מדבר בכל זאת? כי השכליות הזאת היא כוללת בתוכה גם את הדיבור. זאת אומרת, זה לא, השכליות היא שם דומה גם ליכולת לקחת את המושכל, את הדבר שנמצא בתיאור בצד המופשט, ולדבר, לפתח אותו. בסדר, זה חלק אחד, זה דבר אחד שכולל את הכל. הלאה. וברור בזה הדברים שאמרנו, כי האדם הזה לא נברא בשלמותו האחרון, והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. עניינו של האדם להגשים את הגנוז ולהוציא אותו למציאות. וזה אדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא אל תכלית העמל. הוא עכשיו מוצב אל מטרה שהוא הולך אליה, שזה התכלית של העמל, דהיינו, להוציא השלמות אל הפועל. זה המטרה. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. המהר"ל מאיר כאן, דבר שהוא אמר אותו קודם, אין דבר כזה שאפיתי את העוגה הזאת עד הסוף. זאת אומרת, כיוון שאנחנו מדברים פה על רעיונות אינסופיים, שתמיד אפשר להתקדם בה למעלה גבוהה יותר, תמיד אפשר להגשים יותר, בוודאי אדם שהוא מראש, הכל זה הכנסה לתוך כלים מצומצמים, אז כל שהכלים גדלים יותר, אז יש יותר אור שנכנס דרכם. אז תמיד ההתקדמות של היום מהווה טריגר בשביל ההתקדמות של מחר. וזה לעולם ככה. תמיד אחרי היום יהיה את המחר. תמיד יהיה את היכולת להתפתח. זה חלק מההגדרה. ההגדרה היא התקדמות אינסופית. מה שנקרא, וקראנו עלינו על ההשתלמות. תמיד אנחנו לקראת, יכולים לעשות. אי אפשר אף פעם להגיד, וואלה, אני גמרתי. עשיתי כבר, למדתי, אני יודע. סליחה, הפוך בה, בהפוך בה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. איך אומרת, אומרים החסידים, למה היא תמימה? כי אף פעם לא נוגעים בה. אף פעם לא מגיעים להשלים אותה. תמיד היא נשארת תמימה. כי תמיד לא יש עוד מה להשיג, אבל תמיד היא עמל עמל, להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון. לפיכך אמר, אדם לעמל יולד. והעמל הוא היציאה אל הפועל. הגשמה. הגשמה, זאת המטרה של האדם. ותמיד הוא בכוח עוד לצאת אל הפועל. זאת אומרת, תמיד אפשר להוסיף עוד. כי זה האדם, הוא בכוח. נולד האדם עם כלים מאוד מצומצמים, אבל יש לו פוטנציאל. תמיד האדם הוא בכוח. ויוצא אל הפועל. וכמה שהוא יוצא אל הפועל, נשאר בכוח לצאת עוד אל הפועל תמיד. זאת אומרת, תמיד כל צעד, יש אחריו עוד צעד. ואמר, ועדיין איני יודע אם לעמל פה או לעמל מלאכה. כן, עכשיו הוא מסביר בלשונו את מה שהגמרא אומרת. כי אף אם נברא האדם בכוח ולא בפועל, הבנתי אותך. באמת האדם הוא לא בריאה במה, הוא לא בהמה, הוא לא מושלם. תמיד הוא שואף הלאה. מבעי זה אדם, הוא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. אבל... במה הוא מוציא את הכוח? מהו הכוח? אולי הכוח הזה הוא שייך לכוח הגופני, כמו שאמרנו קודם, אולי זה הצד הטכנולוגי, אולי זה הצד של שיפור העולם הזה, שאין ספק שהוא בכוח. בכוח הגופני, ודאי. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעולם, העולם הוא מתפתח. אדם הוא העולם מתפתח, כפי שהזכרנו קודם, מכל הבחינות, בין גוף האדם עצמו, ובין מעשיו, שזה היצירה והמציאות החומרית, ויש בו יציאה לפועל, ובו שייך עמל. זאת אומרת, אולי נגיד לזה התכוון הפסוק. מה זה קרה לאדם לעמל יולד? להיות ממציא דגול. להיות אדם שעכשיו נתן לעולם איזו המצאה חדשה שמקילה עליו או מקדמת אותו מבחינה חומרית. אבל כוח הדברי, שהוא יותר נבדל במה שלא נמצא בעלי חיים כי אם באדם. לא, זאת אומרת, אלא בתך אומר המהר"ל, אולי הדיבור, השכל, זה לא הכוונה להוציא לפועל. זה דבר שהוא מופשט, הוא נמצא בעולם גבוה. לכך הכוח הזה יותר נבדל. ואפשר, כדאי שהוא שיוצא מן הכוח הפועל, הכוח הגופני. אולי כוונת משלי, שאומר אדם לעמל יולד, אולי הכוונה היא באמת של להתעסק בעולמות של רוח זה גבוה מדי. המטרה היא לפתח את העולם, זה הכוונה. ואין צריך להוציא כוח הדברי לפועל, שאין האדם נברא על זה. זאת, האם זאת באמת מטרת האדם לבוא ולהיפגש עם רעיונות גדולים ולפתח אותם? על זה אמר, כיוון דכתיב נפש עמלה, עמלה לו כי הקף עליו פיהו, זאת אומרת, כיוון שהפסוק במשלי אומר, איפה נעשית פעולת העמל? היא נמצאת במקום שבו הפה מתפקד בתור העוקף, בתור המקום שעליו אתה מושיב את העולם הרוחני שלך. ששם זה נמצא, במקום של הדיבור. הרי, כי העמל הזה הוא עמל פה, שהוא כוח הדברי, שכוח זה צריך שיוציא לפועל, ועל זה נברא האדם. אז אולי באמת האדם הוא בעצם מדבר, הכוונה היא מגשים רעיונות. איזה רעיונות? רעיונות אנושיים שעולים לו בראש. ואמר עוד, ועדיין אני יודע, אם עמל שיחה או עמל תורה, האם זה סתם רעיונות שעלו לו בראש, זה שיחה, או שמה להביא אידיאלים גבוהים, אובייקטיביים, שניתנו לו מסיני, ניתנו לו גבוה, כי אולי לא צריך שיוצא מן הכוח, אלא פרה כוח הדברי, שאינו שכל גמור. אולי באמת השכל האנושי, כמו שאדם נולד קטנצ'יק, הוא עדיין לא יודע לחשוב, הוא נהיה בן שנה, שנתיים, שלוש, עשר, אתה רואה שהשכל שלו הולך ומתפתח. על זה הוא אמר בפסוק, תגדל את השכל, תלמד כל פעם לפסיכומטרי, תקבל ציון עוד יותר גבוה. זה המטרה. אבל לא כוח השכלי שהוא דיבור של תורה, כי שמה אתה פשוט, זה מחוץ לעולם של האדם, זה גבוה מן העולם. וכשהוא אומר לו, ימוס ספר התורה הזה מפיך, מזה נלמוד, כי האדם על זה נברא. זאת אומרת, פיך, הרי מה כתוב? כי הקף עליו, פיו. ואם אנחנו אומרים שכל הפה צריך לעסוק כל הזמן במה? בתורה. בגיד, אז אין זמן לשיחה, נכון? יוצא שזאת לא המטרה, כי אם זאת הייתה המטרה, היה צריך לפנות את ה... והגיד, תבוא יומם ולילה, לא ימוס ספר התורה, ולהתעסק בענייני חוכמת העולם. מזה שכתוב שלא ימוש, ואז כמובן, כמעט שלא ימוש, אז גם כשאני עוסק בענייני העולם, זה כלי כדי לגלות את הגובה. זאת אומרת, זה באמת לא ימוש. כל העולמות כולם מחוברים אחד לשני. ולכן אם אנחנו עכשיו ניגשים לעולם של תורה, אז מתוך כך, גם עולם השכל והחוכמה מתפתח. כי זה הקומות היותר נמוכות. ומתוך כך גם עולם החוכמה המעשית. של הטבע גם הוא מתפתח, כי זה חלק מהמדרגות. אבל החיבור אל התורה הוא לא פסיבי. הוא המקום שבו אני עובד. לפרח אמר לו, ימוס ספר התורה זה מפיך. כי אחר שהאדם שלמותו בכוח, כל הזמן הולך לקראת ההגשמה שלו, צריך שיהיה כל עמלו ופועלו בדבר שהוא שלמותו האחרון. שלמותו האחרון הכוונה היא השלמות הגבוהה ביותר בתוך מה שיש באדם. אם יש באדם נפש, רוח, נשמה, ודרגות עוד יותר גדולות בעם ישראל, שזה נשמה ישראלית וכן הלאה, שמה נמצא הקודקוד, מזה הכל צריך לצאת. זאת אומרת, העמל הוא לפתח את נקודת המנוע, המנוע הפנימי ביותר שהיא הגבוהה ביותר. אשר נברא בשבילו, כמו שאדם, נאמר, אדם לעלל, לולד שרוצה לומר, כי תכלית מעלתו הוא העמל שהוא יציאה אל הפועל, וזהו לא ימוש. זאת אומרת, מה שהמהר"ל מסביר בגמרא, זה פשוט להתחבר למקום של תכלית האדם. מטרת הפרק הייתה לבוא ולומר, שכל מה שאנחנו עוסקים בעולמנו הרוחני, כל מה שקיבלנו, ובהמשך הספר זה יהיה מצוות, שזה צוות אל העולמות הגבוהים, כמובן תורה, שזה חשיבה מאוד עליונה של הגילוי, שהוא גילוי של דבר נצחי בעולם, כל הדבר הזה הוא ניתן לאדם בפוטנציאל. ולכן יש לאדם נשמה, והנשמה הזאת היא אוחזת בתוכה את כל הכוחות הכי עמוקים שיש, אבל בצד המופשט. מכיוון שיכול אדם להיות כל ימה בעל כישרון נגינה אדיר, כן, כדוגמה. הוא יכול להיות כישרון נגינה אדיר, אבל מה, מעולם, הוא לא יחזיק זה בידו. ולכן אתה מסתכל עליו, אתה אומר, מה הוא אדם, רחוק לגמרי מהכישרון של המוזיקה. אם הוא יתחיל לפעול, לעמול, העמל הזה, בעצם זה החיבור, זה העבודה המאוד אינטנסיבית. כמו שאמרתי, מחר בעזרת השם, אנחנו נמנה לפחות 12 הנהגות היוצאות מתוך התפיסה הזאת, שאדם לא נולד כדי לנוח, מה שהוא העלה קודם, נכון? עדיין נולדתי, די, גמרנו. מעכשיו בטן גב. זה לא צריך יותר מזה, זה ודאי לא. אומר, אבל לא, גם זה לא די בכלל. גם לא כדי אפל אדם הולך עכשיו לעשות נפלא, הוא הולך עכשיו לפתח את העולם. אפשר להיות ממציא אדיר, יפה מאוד, אבל זה עדיין לא התכלית של האדם. טוב, אז התכלית של האדם זה לתת תובנות. דיבורים על דברים גבוהים, על כל מיני רעיונות חדשים שבאים, להמציא מדעים, מדעי הרוח, נגיד, קודם זה מדעי הטבע, עכשיו זה מדעי הרוח, איזה משהו כזה, מצוין, אבל עדיין זה נובע מהקופסה הזאת, זה לא דבר מעבר לזה. אז מה הלאה? אז איפה העמל נמצא? עוד מדרגה, שבעצם יש לאדם נשמה אלוקית, נשמה שהיא בעצם עומק הנשמה שלו, ואותה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל. אבל איך עושים את זה? זה אומר המהר"ל, לכן אנחנו מתכוננים לקבל את התורה. כי אם אנחנו נבין איפה בנפש נצרך את התורה, אז הדבקות שלנו, ומתוך כך המוטיבציה שלנו, ומתוך כך העמל שלנו, יהיה הרבה יותר בהבנה, בשלמות ובשמחה. לכן הפרקי ההקדמה האלה שאמרנו, אומר שאדם עכשיו הולך לקראת בנייה, והבנייה נמצאת כאשר אתה מדבר על המקומה הכי הכי עמוקה בנפש, זה יהיה בשלב הבא, המפגש עם הרצון של עם ישראל לקבל תורה, נעשה ונשמע. או עם הכפייה האלוקית שאומרת, יש לך נפש תעבוד, אל תתבטל. זאת הנקודה. ועל כך אומר המהר"ל, שזה הבחינה שלא ימו ספר התורה הזה מפיך. פה, זה הביטוי של ההגשמה של רעיונות עליונים במציאות. לכן התורה חייבת תמיד להיות מחוברת לפה. ברגע שהיא מחוברת לפה, אז כל מה שאדם עוסק זה לעסוק בדברי תורה, עוסק בדברי תורה. וזה הבחינה של לימוד התורה, שהוא מקיימים אותו בפה. האם אפשר לקיים תורה גם כן בהרהור? מה אתם אומרים? מה? מחלוקת. היה לגבי נעמה נפקמינה. לגבי ברכות התורה. יכול לברכות ברכות התורה על רק מחשבה. או אם מוטל אדם לחשוב דברי תורה במקומות מתונפים. אם זה עיסוק בתורה או שצריך להשתדל לא להתעסק בתורה. אבל אני לא יכול, אני כל כך מחובר לתורה. תביא איזה, לא יודע מה, תסתכל, תביא איזה ספר קומיקס בזה, לא יודע מה תעשה, כדי שלא יהיה מחשבה. אז זה שאלה. אז ההרהור זה סוג של דיבור לייט כזה, זה גם כן כבר משהו. אבל המהר"ל בכוונה משתמש בביטוי פה, כי הפה הוא הביטוי הראשוני, הממשי, הברור, העדות. נכון? על פי שניים עדים יקום דבר. הפה הוא הכלי המרכזי שלנו. נכון? זה שני הדברים. לכן אתם יודעים, אמרנו כבר פעם, שהמילה, שלאדם יש הרבה איברים, הם נמצאים בצד ימין ובצד שמאל. נכון? אפילו האף זה צד ימין, צד שמאל. שני דברים נמצאים באמצע של האדם. זה ברית. הפה וברית המילה. שהם בעצם החיבור לאינסוף. שהם נמצאים ממש באמצע. בסדר? החיבור הזה לנקודת המוקד, היא המקור שמנו הכל מתחיל. כאשר הצד הרוחני זה הפה. שהוא הפה של הצד הרוחני, וברית המילה זה העולם הנצחי הגשמי. זה שני החיבורים לאינסוף, שהם נמצאים בשניהם נקראים פה, שניהם נקראים מילה, שניהם נקראים תורה שבעל פה, יש להם כמה חבר ביטויים מקבילים, ולכן כל כך השמירה על הפה, צד לשון הרע, היא כל כך חשובה, כי זה הכלי הגדול ביותר שקיבלנו בתור אדם. ולכן אסור לפספס בזה, זה כאילו להכניס איזה דבר בתוך הליבה, להכניס משהו. וכן הלאה. עד כאן רבותי היקרים, המחר בעזרת השם נלמד, כן, לא יתבלבל הכל, חלק יתבלבל. אבל עכשיו מחר נלמד בעזרת השם, ותגידו למי שלא היה פה, שאנחנו נעשה איזושהי חזרה קלה. יישר כוח גדול. בוקר טוב.